היינו בנושא חזרת השץ, תפילת מודים. אמרנו שצריך להיזהר לכרוע במודים, כי כל מי שאינו קורע במודים לא עליכם, כתוב עליו עונש חמור מאוד. עכשיו במודים דרבנן המנהג הוא לעמוד ולכרוע, וחייב לפי ההלכה אסור לשבת בשעה שאומר מודים, חוץ אם הוא זקן או חולה ביותר שלא יכול לעמוד. שעה שהציבור אומרים מודים צריך כולם לעמוד, ככה ירושלמי מביא. ירושלמי כותב, תנא רבי חליפתא בן שאול, הכל שוחים עם השליח ציבור בהודעה, כך כתב הרבי והכל בו. אז אם כן, כל הפוסקים הביאו אותו להלכה, שכל מי שנמצא בבית הכנסת שעה שהשליח ציבור אומר מודים צריך לשחוט איתו. כמינה גם מי שהתפלל כבר, מי שיושב ולומד, קורא חוקרי ישראל, קורא תהילים, ונמצא שם בבית הכנסת, והחזן הגיע למחזיר שכינתו לציון, צריך לעמוד. וגם אם הוא באמצע פסוקי דזמרה, הוא באמצע ברכות קריאת שמע, צריך לומר לפחות שלוש תיבות, לכרוע ולומר שלוש תיבות, מודים אנחנו לך. זה חובה. חוץ מפסוק ראשון ששמע ישראל, שם לא מפסיק. אז הוא ייזהר, אם הוא מגיע לשמע ישראל, ורואה שהוא מגיע למודים, יעצור, הבוחר בעמו ישראל באהבה, ישתוק, יענה מודים אנחנו לך, ואחר כך ימשיך שמע ישראל. כי אסור לאדם להיות בצד בשעה שאומרים מודים אנחנו לך. עכשיו, רבנו יצחק בן גיאת, זה מגדולי הגאונים, הוא כתב בספרו של ספר מאה שערים, כולו הלכות וענייני התפילה. הוא כותב שם, רבי יצחק בן גיאת, שצריך לעמוד בשעה שאומרים מודים, וקודם שיקרא במודים צריך לעמוד, כדי שכשהוא יתפוס אותו מודים, כשהוא היה עומד, ואז הוא מוריד את הראש וקורע יחד עם כל הציבור. עכשיו, כמה שוחים במודים? מודים דרבנן, כמו זה מודים דרבנן, לא צריך קריאה וזקיפה, כמו שאנחנו עושים בשאר קריאות וזקיפות, שלמדנו צריך לעשות שתי קריאות, שתי זקיפות, שתי קריאות, אחת של הראש ואחת של הגוף. שתי זקיפות, אחת של הראש ואחת של הגוף. אלא במודים די בקריאה מעט. כך לשון הרמב״ם, שיגיע שליח ציבור למודים בקוריאה, כל העם שוחים מעט ולא ישחו יותר מדי. כך לשונו, שוחים מעט. זאת אומרת, די בשוריד את הראש, לא צריך את כל הגוף כולו במודים דרבנן. מה שאמרנו שמודים צריך לקרוע את כל הגוף, עד שיתפקקו חוליות שבשדרה, או כמו שהגמרא אמרה, עד שיראה איסר כנגד ליבו. זאת אומרת, צריך לחופף את כל החוליות, לא לגמרי עד כאגמון, כך כתבו. והכוונה שינועו החוליות של הגוף, זה מדובר במודים שלך בעמידה. אבל במודים של חזרת השץ, לא צריך לעשות קריאה גדולה, קריאה מלאה, אלא די שיוריד את הראש וקצת מהגוף, בזה מקיים את המצווה של חכמים שתקנו לנו לומר מודים ולכרוע במודים. אז כך כותב הרמב״ם, מביא את הירושלמי. מעשה באדם אחד ששחה יותר מדי והעבירו רבי יוחנן. כתוב העבירו, לא כתוב מי זה היה אדם, אדם אחד. אנחנו מדברים כעת על כל הציבור, כל אחד מהציבור ששומע מודים לא יעשה יותר מדי. הרמב״ם מביא מעשה, כך הביא הבית יוסף גם שם בסימן קוף. כפזיים, מעשה באדם אחד ששחר יותר מדי והעבירו. מה זה העבירו? העבירו פירושו חזן, שהיה חזן, וסילק אותו מהחזנות. סתם אדם עשה מה שעשה, אז מקצוע צריך לומר גער בו רבי יוחנן. אבל העבירו, לשון העבירו, משמע, זה היה בעל תפקיד. זה אחד שהיה שליח ציבור, והוא עשה יותר מדי, בא רבי יוחנן, וסילק אותו משם. רבי חייא בר אבא אמר, לא עבר אלא גער. זאת אומרת, חייא ורבה הרגיש בזה. אומר, לא, זה לא היה ככה. כי מה היה מדובר באדם אחד? כי אם זה היה שליח ציבור, היה צריך לומר, מעשה בשליח ציבור ששחה יותר מדי. אבל הוא אמר מעשה שליח ציבור. הוא אמר מעשה באדם אחד. הוא אמר מעשה באדם אחד, פירושו אחד מהציבור. השחה יותר מדי, בא רבי יוחנן והעבירו. אז מה מדובר? מה זה העבירו? גער בו. אמר לו, לא כך צריך לעשות כדי שלמדו אחרים. למה? יש לנו כלל. אסור לכרוע איפה שחכמים לא אמרו. למשל, יש כאלה, מרן כתב, ברוך לבדיך אנחנו מודים, שאומרים נשמת, חרב עדך אנחנו מודים. או יש כאלה גם היום, יש מודה חדשה. אומרים, נשמת כל חי כל יום. זה לא נכון לעשות את זה כל יום. למה לא נכון לעשות כל יום? כיוון שנשמת כל חי זה תפילה מיוחדת לשבת ויום טוב. אם אתה אומר את זה כל יום, אז מה נשאר לשבת ויום טוב? אז לעשות הבדל. נשמת כל חי, אומרים את זה כשיש לאדם נס. הודעה על נס. זאת ועוד, היום סיפשו את כל המנהג. היום כל המנהגים, כולם, תדעו. מה שאתם שומעים בחוץ, בפרט אלה שעושים פרסומות, זה רובם שקר. למה? נשמת כל חי, מה המקור? המקור יש ספר חמדת ימים. ויש כאלה שנמנעים ללמוד אותו, ואיזה טעות. כולם מזכירים את החמדת ימים. אין פוסק, אין חכם מקובל ב-400 שנים האחרונות שלא מציין את החמדת ימים. חמדת ימים כותב, מצאתי בכתיבת יד של... הוא כותב בשם רבי יהודה יחסיד, ספר חסידים. בספר חסידים שלנו זה לא מופיע, אבל הוא היה לו כתיבות עתיקות. מצאתי שאם אדם נמצא באיזה צרה, אפשר צריך ללכת לפני איזה מושל, או עומד למשפט, או נמצא בדרך מסוכנת, או שנפל באיזה חולי מסוכן, וידור ויאמר שביום שהוא יצא מהצרה הזאת, וינצל ויחיה, יאמר בפני עשרה, נשמת כל חי, בלי ברכה בסוף, עד השתבח. וינצל, כך לשונו של החמדת ימים. העתיק אותו הרב חסד האלפים, כתב לגבי תפילת הדרך. משל הבזונם, הדרכים היו מאוד מסוכנות, הנוסעים, הולכים במדבר, הולכים בשם המקום חיות, ליסטים, סופות חול, פתאום יש שיטפונות, או הולכים בים, איזה שערות בים, שודדים, ספינות פיראטיות, נורא נוראות, אף אחד לא יודע מתי יחזור. ספינה, הגמרא אומרת, יוצאת בים, אתה יודע מתי יוצאת, מתי מגיעה, לא יודעים. שמגיעה, שמחים. שיוצאת, הכל בוכים, אומרת הגמרא. למה לא יודעים מה יעבור עליה? הגמרא אומרת ככה, היה צריך להיות שאדם נולד. האדם נולד זה ספינה שמתחילה לשוט במים. צריך לבכות. כי אני לא יודע מה יהיה עם הילד הזה, איפה יגדל. מה ילמד, איך יחיה, מה יעבור עליו, איזה אישה אישה, איפה יקים בית, יהיה לו ילדים, תהיה לו פרנסה, איך יהיה עתידו, יהיה צדיק, מה יהיו מעשה, כמה תפילה צריך. שהגיע למחוז חפצו, הספינה מגיעה למחוז חפצה, כולם שמחים, עושים לה קבלת פנים, אומרת הגמרא ככה היה צריך להיות, העולם עושים הפוך, כשאדם נולד, שמחים, כשאדם מת בוכים, צריך להיות לעשות הפוך. כשהוא מת, עבר בשלום את החיים, והביא בנים, עמיד משפחה, חי מה שחי, וברוך השם עשה מצוות, נכון? האדם לא יכול להגיד שלא עשה עבירות, אבל רובו מצוות. אז הספינה שיוצאת לדרך, סכנה. אומר שם רבי אליעזר פאפו, יאמר בשעה שיוצא לדרך או בספינה, אני מקבל עליי בלי נדר, שכאשר הגיע למחוז חפצי בשלום, אני אומר, נשמת כל חי בפני עשרה. אבל לא זה שגיום כל אחד, כולם, אנשים מלאים צרות, אומרים להם, בואו תגידו נשמת כל חי. תגיד תהילים. למה נשמת כל חי? תגיד תהילים. תהילים חיבר אותו דוד המלך ברוח הקודש. תהילים מעלתו גדולה מאוד. השאלה כותב מעלתו גם כלימוד תורה וגם כתפילה. ועוד כל הצרות שיש לאדם, וכל המעיות, וכל העניינים שהוא צריך אותם, הכל רמוז בספר תהילים. דוד המלך ברוח הקודש ראה כל הבעיות שיהיו לכל האנשים, עד סוף כל הדורות, ואת כולם רמז בתוך ספר תהילים. לכן כל אדם יכול למצוא מה ששייך לו באיזה פרק, באיזה פסוק, בתוך ספר תהילים. אז זה הכי חשוב. מה שהמצאו היום גם, קריאת שיר השירים. בסדר, שיר השירים הוא חשוב, הוא קודש קודשים, אבל זה לימוד. אבל לא לקרוא אותו בתור סגולות, בתור זה. בתור תפילה, ספר תהילים. זה הספר שלנו. זה ספר התפילות, זה ספר הלימוד, זה עיקר הלימוד שאדם צריך ללמוד כל יום. ואז הרי יעסוק בתורה, ילמד גמרא, ילמד הלכות, ילמד מה שילמד. זה המעלה שלו החשובה, שיעשה את רצון בוראו, וככה יעורר חמש המים. והקדוש ברוך הוא ירחם עליו. מה שאלת? פרק שירה, למה 40, 90 יום? כן, תוסיף תש. כן. אז אם כן יוצא איפה? מה זה? מה הוא אומר? החיות? נו, זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אמר. ההר אומר, הסוס אומר, הכלב אומר, החזיר אומר, רק בית המשפט לא אומר כלום. כן. מזוז לא אומר. כן, אה? מצווה, זה האמת, יעבץ הביא את זה בסידור שלו, שכל יום אחר התפילה היו נוהגים לומר פרק שירה. ובתור שבח, ודאי, שזה מעלה. אבל לא, חזו את זה בתור סגולות, זה לא סגולה, זה סוג של שבח שמשבחים את הבורא. שיגידו גם אדון עולם אשר מלך כל בוקר לפני התפילה. נו, זה כתוב, שחובה להגיד. ידיד נפש אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך כל בוקר. נו, יש שבחים שצריך להגיד לבורא, למה לא אומרים את זה? תופסים דברים מסוימים שאנשים אחריהם, שיטת העדר. זה לא, זה המצאות. יש המצאה נוספת, וזה כוס הישועות. וכוס הישועות כולו, תדעו, זה שורשו ברמאות. שורשו ברמאות, ולמה? יש בסידור הרשש, המקור שלו, סידור הרשש כתב יד. אני ראיתי את הסידור הזה. הסידור הזה כתב אותו הרב ידידיה רפאל אבולעפיה, שמו הרב הירא. הוא היה קצת לפני בן ישחי, זאת אומרת לפני 150, 170 שנה, חי פה בירושלים. והוא היה הסופר של כל חכמי בית אל. חכמי בית אל היו מתפללים בסידור עם כוונות. אז כל אחד שהיה לומד כבר כוונות, שנעשה כבר מה שנקרא ברכי, במדרגה שיכול להתפלל בכוונות. הרב הוא הרבה ידידיה רפאל אבולעפיה, הוא תלמיד של דברי שלום, היה כותב לו סידור בכתב יד. כל הסידור ממש נראה כמו דפוס. ואתה רואה, ברוך אתה השם, ברוך, וזה שלוש דפים, כל מיני שמות הקודש, מילויים, שם כל מיני נקודות, אתה אפילו לא מבין מה הוא אומר שם. זהו, ברוך, קורא, הופך שלוש דפים, אחר כך אתה. השם, קונה הכל, וזוכר, חסדי אבות, פה יש שם כמה וכמה דפים, ככה מעריכים, היו מפללים כאן. בסוף הסידור היה איזה עמוד ריק בגב, אז הוא, אז היה, אתה רואה כתב יד של מישהו אחר, זה לא כתב ידו, שלו. כותב שם, מצאתי בשם רבי יוסף טייצק. יוסף טייצק היה בזמן מרן רבי יוסף קארו. שכתב שלכל חולי, ושם הוא כותב את הנוסח שהם מדי פעם אומרים אותו, מדקלימים אותו ברדיו. שמי שחולה ומי שצריך בנים ומי שצריך אני יודע מה וכו' וכו' וכו', כתוב את שמות הנהרות על קלף, תראו מה כתוב שם, כתוב שמות הנהרות על קלף או על נהר, וישים אותו וימחה אותו, ימחק אותו ביין או במים, ימחק אותו ביין או במים וישתה אותו, ואז יועיל לו, צריך לכתוב את זה בדיו. צריך למחוק את זה במים. מי אמר שזה מועיל שאתה כותב את זה בחורט את זה על הגביע? מי מציל לך את זה? זאת ועוד, יש שאלה של רבן יוסף חיים, שאלו אותו, מי שראה את הסגולה הזאת, שלח לו מכתב ושאל אותו, הביא את זה בשאלות תשובות רב פעלים. האם הסגולה הזאת, אם צריך לשתות את כל המים, ודאי שישתה חלק מהמים. אז הוא השיב, תראו איזו תשובה חכמה. אמר, תראה, לגבי הסגולה עצמה, אני לא יודע אם היא נכונה או לא נכונה, ואני לא יודע מה מקורה. זאת אומרת, אל תסמכו עליי, אני לא אחראי, לא יודע כלום. אבל לגבי זה, הביא ראייה מהגמרא, שצריך לשתות הכל. כמו סוטה ששתתה את המים, שם משקה אותה את מי המרים, המרים המרירים. שם יש לנו עוד דוגמה כזאת, לא לכם, ששם היה מוחק את זה, הוא מחה אל מי המרים, והשקע. תן לו, הגמרא אומרת שהיא צריכה לשתות את כל המים. אז כך הביא משם הראייה. אז צריך למחוק, צריך לשתות כל המים, כאן מוחק. זאת ועוד, זה כתב, זה שם רק קשקוש שם על ה... זה אפילו לא כתב, אם יהיה בספר תורה דבר כזה, זה לא מועיל, זה לא כתב. אז איזה כתב זה? לכן, לא כדאי, כל הסגולות ההמוניות האלה שעושים אותם, תדעו, לסמוך עליהם לא טוב. אדם ילך תמיד בעקבות אבותינו ורבותינו הקדושים, מה היו עושים? אלא איזה דבר נותנים, איזה סכום לצדקה, פללים מלהד מהיר ענני. או קוראים איזה פרק תהילים, או כותל המערבי, או קבר של איזה צדיק מתפללים שם, מבקשים ישועה מאת השם יתברך, הוא ירחם בעל הרחמים. אבל להגיד, עשיתי ככה, ועשיתי ככה, והיום, וכל אחד מצהיר, אני נוסעתי, ואתה היית בשמיים, אתה יודע למה נוסעת, ואיך נוסעת, מה אתה, כל אחד נהיה לי נביא, ודובר, והוא מבטיח, הוא מקיים, אי אפשר לדעת. לכן טוב שאדם ילך בתמימות כמו שהלכו אבותינו, השם לא ימנע טוב, לא הולכים בתמים. רק כשאדם יש לו צרות מסכן, מחפש, נתלע ונתפס בכל מיני עניינים, שונים ומשונים. לא צריך כל זה. אדם ילך בתמימות. נו, מה? עכשיו אתה רוצה לעבור איתי על הסידור? אז תגיד איך שזה, פעם ככה ופעם ככה, מה קרה? זה עולה לך כסף? אני לא יודע, מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקנו, יוצרנו יוצר בראשית, ברכות והודעות, שמחה הגדול והקדוש, מה הבעיה שלך אתה? לא, על כן נקווה לך. לא אומרים לך, זה עכשיו שינו. אומר, על כן נקווה לך. בסדר, להפנות אליך הכל איש הארץ. כך כתוב בסידור, מה אתה רוצה ממני? מה זה אני שואל? יש הרבה, אתה יודע איך הגוף שלך עובד, למה הראש מעל הכתפיים, ולמה העיניים פה והאוזניים בצד הזה, למה שלא יהיה בצד ההוא, מה זה למה? אני שואל שאלות, כך גזרו בשמיים. אנשי כנסת הגדולה, הם סידרו לנו את נוסח התפילה, כל גדולי העולם היה רבנו הארי לפנינו לפני 500 שנה, היודע כל מה שיש ברקיע. אז אנחנו נבוא ונתחכם עליהם ונגיד להם, אתם לא ידעתם ואנחנו יודעים, מרן רבי יוסף קארו, אתה יודע מי זה היה? ענק שבענקים. והכל גדולי ישראל, תראה הרמב״ם, סידר את כל סדר התפילה. לפניו היה לפני 1200 שנה רב אברהם גאון, מחזור ויטרי, רבי שמחה, תלמידו של רבנו ראשי, כתב סידור תפילה, נקרא מחזור ויטרי. וכן רב סעדיה גאון וכולם. אז אנחנו נבוא ונהיה יותר חכמים מהם, עזוב. כן, סליחה וכפרה. כן. איזה סגולות, איזה, אני לא יודע, אתה את כולם עשית בבת אחת. הנה, הוא דיבר איתי מקודם 40 יום, הוא אומר 90 יום. אני לא יודע איזה סגולות אתה מדבר. יש סגולות שמותר לעשות אותן. יש סגולות שהן מובאות בראשונים ומביאים אותן בגמרא. יש סגולות שמי שעושה אותן זה אסור, משום חוקות הגויים, זה כמו עובד עבודה זרה. יש תלוי איזה. יש סגולה לקחת זנב לטאה עם שן של שועל וזנב של נחש ולצלוט אותם ביחד ולאכול. אז הסגולה זה. ועוד לא חסרים דברים. בוא אני אפתח לך ספרים, ים של ספרים כאלה יש. אז מה אנחנו נעשה? לא יועיל לא יזיק. מה קרה לכם אתם היום? ישבתם שם באגף הסגולות. כן. סגולה שמי שחם לו, שיפסיק להזיע. נו. לא שמעתי. למה לגנוז? אני לא יודע אם זה כתב, צריך לראות אם זה כתב. נשאלה אם זה כתוב בכלל. אתה לא מקשיב למה שאני מדבר עליך בכלל. השאלה אם זה נקרא כתב. והשאלה גם מי כתב אותו. ברוב המקרים זה כתבו את זה, זה בסין, מייצרים את זה בסין. סיני כתב את זה, שזה קדושה. או במה, במקרה הפחות, היותר טוב זה בשכם, ערבי בשכם עשה את זה. אני אומר לך מתוך ידיעה. כן, הם עושים את זה. זה עולה ליצרן, עולה 80 שקל. אני דיברתי עם היצרן. 80 שקל עולה. לא, והוא מוכר לך את זה. 36, זהו. 36 תשלומים. 100 שקל. בראבו. כן. טוב. אז עכשיו הבית יוסף כותב שהמעשה היה בשליח ציבור, לכן כתב העבירו רבי יוחנן שהוא שחה יותר מדי בתפילה, במודים דרבנן ומודים, ולכן שלח אותו. למה? כמו שאמרנו, אין לעשות הנהגות שלא כתובות. וכן אז הקשו הפוסקים איך אנחנו משתחווים בעלינו לשבח. שמה טעם אחר, משום נחזק שקרה. כאילו הוא אומר, ואנחנו משתחווים, והוא לא משתחווה. זה נקרא שקרן. לכן, תקנו לנו שם לכרוע. אבל שאר מקומות שאין לכרוע, אין לכרוע בהם. פקר מינה בפתיחת היכל, בעיר שמד אמרה, על מה? ענה עבדה דקוצה בריך ודשגית נקמה. לפעמים יש איזה חזן בעל גוף. אז הוא משתחווה, וכל הקהל יחד איתו. לא צריך להשתחוות שמה. אין, שמה לשגית נקמה פירושו, בשעת העמידה שגית נקמה. לא שעכשיו אתה תכרע. אין לכרוע, אלא שאיפה שאמרו חכמים זכונם לברכה. לכן אין לעשות שום מנהג שאין לו... כן, כבודו. מה עשו? תשתה בו, למה לא? תשתה ותהנה ותשמח. וגם משנה, ברוך משנה הכוסות. כן, אז יוצא, כן, לא שמעתי. נכון. ואם שותים לא נוהגים. כן. אז ברכו את השם המבורך, יש תשובה בשאלות תשובות לחווה דעת. נשאל בשאלה הזאת, מה הדין בברכו? הוא הוכיח מכמה פוסקים שאסור שם לכרוע, מאותו טעם. לכן אנחנו המדקדקים לא קוראים שם. האשכנזים נהגו לכרוע וברכו את השם המבורך. ויש עדות שלמדו את זה מהם, אבל למעשה הספרדים נהגו בברוך, ברכו, לא קוראים. יש רק מקום אחד שאנחנו עומדים שם ולא קוראים, זה בליל שבת. בליל שבת שהחזן לפני תפילת ערבית עומד ואומר קדיש, כך כתב הגאון חידם בברכי יוסף, אז אנחנו עומדים, כל אמירת הקדיש, בסיום הקדיש, ברוך השם, ברוך בעולם ועד, אבל לא קוראים שם, רק נשארים עומדים. גם אנחנו יושבים. אז לכן לא נכון לכרוע, כשאין לכרוע איפה שלא תקנו חכמים. אני לא קורא, אני לא אתפלל איתם, לא קורא. אנחנו לא קוראים. כן. לא שמעתי, אם? וברכו. לא, לא צריך לעשות שום תנועה. כן, שום קשר. שוב, זה מפני שפה אתה עושה ושם אתה לא עושה, אז יש מקומות שאתה לא עושה, יש מקומות שאתה כן עושה. לא לעשות וגמרנו. מה בקדיש? מה הבעיה? לא שומע. יפה. בקדיש, כך כתב מרן, יש לנו שם חמש קריאות, כך כתב גם רבנו הארי. שזה שאומר את הקדיש, גדל והתקדש אמר רבה, קוראה. וקרא משיחי, קוראה. ועל מה? קוראה. וכן אחרי זה, יש, אחר כך לפי מרן, התברך, קוראה והתברך. לפי רבנו הארי לא שמע, אלא בריחו, ודאמירן בעל מה, ואמרו אמן, קוראה. חמש קריאות יש לנו שם, בחצי קדיש הראשון. זה רק לזה שאומר קדיש. וזה לא חובה. וגם הקריאות שם, זה לא קריאות של העמידה. זה רק הרקנת הראש, שרק נענע את הראש, מוריד את הראש מעט. אז יוצא שאם שליח ציבור הוא, וגם אם הוא אדם רגיל, כך כותב מרן הבית יוסף, לא יכרע יותר מדי, אלא יעשה רק איזה השתחוויה בראש מעט, איפה אנחנו מדברים, ומודים דרבנן, זה מודים של חזרת השץ, זה המודים של חזרת השץ. אחר כך כתב מרן, האיסור הוא זה מחזק יהורה, למה? אומר זה בכל הקריאות, אז למה אמר שמה שלא לעשות קריאה? אומר הרמב״ם ראה שבמודים דרבנן האנשים היו קוראים יותר מדי, יותר משאר הקריאות, וכן דיבר הרמב״ם ואמר שאין לקרוא יותר מדי. הביא גם מדברי רבו, רבי יצחק אבוהב, שהיה רבו של מרן, כותב מורי הגדול, הוא רבי יצחק אבוהב, כתב שמה שהעיר מהתוספות, שכל הקריאות, ולא רק לימודים בלבד, לא יקרא יותר מדי. לכן מרן גם כתב, שקוראה בעמידה, יזהר לא לקרוא יותר מדי משונה, שהוא משונה יותר מדי מכל האנשים, כמו איש הגומי עושה, קוראה כולו, כי זה מחזק יהורה. אותו דבר כשעושים שלוש פסיעות. לא יעשה שלוש פסיעות גדולות, וגם לא יוסיף על השלוש פסיעות. מפני שזה נקרא מחזק יהורה. הוא מתגאה על השאר, אומר, אתם עושים פסיעות קטנות, אני עושה פסיעות גדולות. אלא יעשה עקב בצד הגודל. שלוש בלבד, לא יותר. וכן גם בקריאות, עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. אבל לא יעשה יותר מדי, עד שמוריד את הראש שלו כמעט עד הבטן, זה לא. מפני שזה מחזק יהורה. על זה דיבר הרמב״ם. כך כותב. יש גם בתשובות אבקת רוחל, של מרן רבי יוסף קארו, שם כתב שמה שאמר בבית יוסף, כמו הפירוש השני, שההלכה כרבי חייא בר אבא, שמי זה היה האיש שהוא קרא יותר מדי, זה היה סתם אדם מהציבור, לא שליח ציבור, אז לא כתוב שיעביר אותו רבי יוחנן, אלא גער בו רבי יוחנן. אז דווקא מינה שגם סתם אנשים, כל האנשים, כל אחד מאיתנו, לא יכרע יותר מדי מודים לרבנן, אלא מעט. ואמר כבר ידוע קודם בתפילת השחר, הלחש, שהאדם קורע. אומר, מכאן תשובה יוצאת, מה שכתב התורי זהב, גם המגן אברהם ועוד, שדעת מרן שישחו בחייה וזקיפה עד שיפקקו כל חוליות שבשדרה, ולא כך. דעת מרן ומודים דרבנן, די לעשות קריאה קלה, בזה יוצא ידי חובה ומקיים את הדין כמו שצריך. גם רבנו ארי אגב מסכים עם דברי מרן, ככתב בשאר הכוונות, שמודים דרבנן אל תעשה שתי קריאות ושתי זקיפות שאנחנו עושים כמו ביתר הקריאות והזקיפות, מגן אברהם, בתחילת העמידה, והטוב שמך ולכן האלה הודות, ובמודים שבעמידה, שם עושים מלא. קריאות וסקיפות מלאות, אבל מודים דרבנן, עושים רק שיהיה היכר. מורידים את הראש ואת הגוף מעט, ולא לעשות, לשחוט יותר מדי. מה לגבי? אותו דבר, כל הברכו שבעולם לא צריך לכרוע. אשכנזים קוראים, אנחנו לא קוראים. יושב רגיל, הכל בסדר, אין בעיה. כן. שלוש פסיעות בקדיש, האמת שהם מעכב רק בקדיש תתקבל, בקדיש תתקבל של שחרית ומנחה, ואסביר לך למה. שלוש פסיעות הללו באו אחרי העמידה. יש במרן בית יוסף הביא שבעה טעמים למה עושים שלוש פסיעות. אחד הטעמים שמשה רבנו נכנס מעבר לשלוש מחיצות, חושך, ענן וערפל. אחד הטעמים לכפר שישראל שהיו בהר סיני הלכו אחורה 3 מיל. יש כמה טעמים. רבנו ארי כתב שאנחנו נמצאים בעולם האצילות, בעמידה. ואני צריך לחזור אחורה כנגד 3 עולמות, בריאה, יצירה, עשייה. לכן עושים 3 פסיעות. אז זה רק בעמידה. חזן, הוא אומר כעת חזרת השץ, וכשמסיים חזרת השץ הוא לא עושה 3 פסיעות כי הוא אומר בידוי, בשערית הוא אומר אשרי יושבי ביתך, הוא בא לציון, אז איפה 3 פסיעות שלו? בקדיש תתקבל. אז הוא אומר קדיש תתקבל, מגיע לו עושה שלום, לפני עושה שלום, עושה 3 פסיעות, זה כמו בעמידה. עושה 3 פסיעות ואז קורא, שמאלה, ימינה, לשמאלו, למינו ולאמצע. אבל שאר הקדישים שעלינו לשבח, קווה והודו, לא צריך 3 פסיעות. לכן קדיש אחרי הלימוד, לא צריך 3 פסיעות. שוב, האשכנזים נוהגים לעשות 3 פסיעות, אנחנו לא נוהגים לעשות כן. דווקא מינה בערבית, קדיש תתקבל, לא צריך 3 פסיעות. מי שעושה, לא עושה דבר אסור, אבל דווקא מינה, אם ראית מי שלא עושה, תדע שהוא עושה, שהוא צודק. שמתי צריך לעשות 3 פסיעות בקדיש, זה נתקן עיקרו על קדיש תתקבל, כיוון שהוא אחרי העמידה, בשחרית ובמנחה, וכן במוסף. שיש שם חזרת השעץ, אז צריך לעשות 3 פסיעות שהוא מסיים. איפה עושה? תקנו את זה באמירת הקדיש תתקבל. איך זה נקרא מה? לא, אז בוא אני אגיד לך. יש האמת הבדל בין הפשטנים למקובלים בזה. לפי הפשט, אז הוא עוקר, הרי בהתחלה עוקר רגל שמאל. זה נקרא, עקירת רגל שמאל נקרא פסיעה אחת. אחר כך הוא עוקר רגל ימין, וזה נקרא 2. ושוב הוא עוקר שמאל, נקרא 3. אבל הרבנו ארי אומר לא כך, אלא צריך לעשות עוקר שמאל ושם אותו בעקב של הימין. עוקר ימין, שם אותו בעקב של השמאל. עוקר שמאל ושם אותו בעקב של הימין, ועוקר גם את הימין, משווה אותו. הוא משווה, אז יש עוד מילה אחת, הוא משווה, זה עושה את ההבדל. זה כאילו 3 שלמים, שם עשה 2.5. או 3 חצאים, 3 חצאים הראשון עשה. וכאן הוא עשה 3 חצאים עם שהשווה את הרגליים והעמיד אותם אחד ליד השני. אז נפקא מינה זהו, ובזה גם מרן מסכים. מה שמרן אמר שיהורה, זה שהוא מוסיף עוד אחד אחר כך, עושה עוד אחד אחורה. זה אסור. אבל כאן הוא נשאר באותו מקום, הרי הוא עקר. ועקר, ועקר, ועכשיו השווה. תעמיד, הצמיד את שתי הרגליים יחד, ועמד במקומו, כשמגיע החזן לקדושה, הוא חוזר לאותו מקום שעמד לפניכם. כן. שליח ציבור בחזרה במודים, גם כן שוחר רגיל, ולא צריך לעשות מלא, כיוון שכבר עשה בלחש, כמו כל הקהל. כן. לא לעשות את כל הקריאות והזקיפות, כמו שאמרנו שצריך לעשות בלחש. ככה יוצא.
למה עושים שלוש פסיעות עבור הבדלים בתפילת
18? למה עושים לפני תפילת 18? יפה. שוב פעם תראה שמי שמחמיר בזה זה אשכנזים. ספרדים לא היו עושים את זה. למה עושים את זה? אני אגיד לך למה. אם אדם, התשובה היא מתי עושים את זה, קודם נשאל מתי עושים, אחר נדע למה. מתי עושים את זה? רק אם אדם מתפלל בבית. אבל אדם שמתפלל בבית הכנסת, לא צריך לעשות שלוש פסיעות לפני העמידה. מתפלל בבית, למה? כי אני צריך להתקרב שלוש פסיעות למקום שאני עומד עמידה. אז למשל אישה שמתפלל בבית, אז אני אומר לה, תכיני את עצמך איפה את עומדת עמידה, תלכי שלוש פסיעות אחורה ותחזרי. למה? שבזה יש הכנה ללכת לקראת התפילה. אבל אנחנו שבאים לבית הכנסת להתפלל, ואפילו שבאנו כאן לשיעור, ואחר כך אנחנו מתפללים ערבית, לא צריך לעשות. למה? כבר עשינו כמה וכמה מאות ואולי אלפים של פסיעות מהבית ומהעבודה עד שהגענו לכאן. אז כבר עשינו פסיעות לפני כן, לא צריך לעשות הכנה. הוא עדין גם יושב בבית המדרש. או זה היה עם התלמידי החכמים שהיו לנים בבית המדרש כל השבוע. אותם חכמים שנמצאים כל השבוע בבית המדרש ולא הולכים הביתה, אז זה באמת, כשהוא בא לעמוד עמידה, זה נקרא הבית שלו. אז הוא באמת צריך לעשות לפני העמידה שלוש פסיעות. אז אין כן אנחנו, שאנחנו באים לבית הכנסת, ואפילו הגענו כמה שעות קודם, לא צריך לעשות שלוש פסיעות קודם. לא משנה, רק אם הם עושים כולם ומקפידים על זה שלא יעשה שינוי מאחרים. אין איזה איסור. הנפקמינה, למה עושים את זה, זו הסיבה. וזה לכן צריך לעשות. אותו דבר גם, יש הבדל בין האשכנזים לספרדים בשלוש פסיעות. לנו בשלוש פסיעות שאני עושה, אז סיימתי את השלוש פסיעות, די, אני צריך יכול לעמוד במקום שלי שחזרתי. האשכנזים לא ככה, הם חוזרים לשלוש, לאותו מקום שהם עמדו. יש איזה סמך במהריל. המהריל אומר שזה לא נקרא שלוש פסיעות שלמות, עד שהוא ישלים אותם. ועוד יותר הם מחמירים, שלא יעבור מישהו כנגדו. עכשיו הוא עבר, עשה רברס, אז הוא מחכה עד שהוא יחזור, שבסוף שמישהו יעבור, כאילו הוא הפסיק אותו. אז הוא מקפיד, הוא לא נותן לו לעבור, הוא עושה לו שיעבור מאחריו. ואז הוא חוזר אל מקומו. אבל אנחנו לא צריכים לעשות כן. בערבית אנחנו לא חוזרים בכלל. שחרית ומנחה, אנחנו חוזרים לפני קדושה. ולאו הכי לפני קדושה, אנחנו חוזרים לאותו מקום שאנחנו צריכים להגיד את, את הקדושה, ואז שם אנחנו עומדים. משה, למה זה לא עובד היום? כן. עכשיו יש מצווה מן התורה, נעבור כעת לעוד עניין. לפני מודים צריך להגיד אמן. באמן שאומר לפני מודים, מחזיר שכינתו לציון, צריך מאוד להיזהר. החזן הרבה פעמים הוא ממהר, אומר, ברוך אתה השם, מחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך. אסור לעשות כן. אלא צריך לחכות, כלומר, מחזיר שכינתו לציון, שהציבור יענו אמן, ואחר כך הוא יגיד, מודים אנחנו לך. והרבה פעמים החזנים לא שמים לב, הוא אומר, מחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך. אלא יחכה. וכן, מחיי המתים, נקדישך ונעריצך. לא. מחיי המתים, יחכה, הציבור עונים אמן, ואז יתחיל להקדישך ונעריצך. אז גם כאן, וגם האדם יזהר מאוד. פעמים, מרוב שהוא ממהר, שומע אותם אומר, אומרים מודים, הוא עונה איתם מודים. לא. קודם תענה אמן, אחר כך תאמר, מודים אנחנו לך. כך כתב השלה. ההמונים אומרים במרוצה, אמן יש מרבה. וכן עושים ההמונים באמן, מודים אנחנו לך. צריך להגילם שיעשו הפסק. כלומר, אמן, וכך מודים אנחנו לך. למה? כי אמן זה על ברכת רצה, מודים זה תחילת תפילה אחרת, ברכה שנייה. זה ברכה בפני עצמה, וזה ברכה בפני עצמה. לא עושה מזה עסקת חבילה. כמו אחד אמר, וחיסה על כל סמניה, חיה מיתה רבן שמעון מגמליאל. וחיסה על כל סמניה, חיה מיתה. אך יאמר, רבן שמעון מגמליאל אומר, הצורי אינו, אלא אשר ה... או כמו הוא, אתה יודע את המעשה, שמוישה, מה קרה לך היום? די, אין הבטיחים, אתה לא זה? ולא, במה מדליקין, ובמה אין מדליקין, ולא בחלב נחום. שאל את החכם מה עשה נחום שאסור להדליק בחלב שלו. הלך כל החכמים, אמרו לו לא ככה קוראים, עושים פסיק, נקודה. לא קיבל. בסוף בא חכם אחד, אמר בוא אני אגיד לך, זה נחום האיש לא טוב. שישראל יצאו ממצרים ורצו לעבור דרך ארץ פלישתים, נחום לא נטע, לא הסכים. ומאיפה? וכתוב בתורה, והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחום אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. אז נחום לא נתן לעבור, לכן החכמים כנסו אותו ואמרו לו בחלב, אומר, אוה, איזה תירוץ נפלא, אף אחד לא ידע את זה, חסום מאוד. והיה עוד מעשה עם עוד אחד, שהיה קורא פתאום הקטורת, חליקו בסוף החיים שלו נזכר להגיד פתאום הקטורת. מלח, סדומית, רובע, אז הוא לא יודע להבחין בין חטא לחף, אז מלח, מלך, מלך, סדומית, רובע, הוא אמר, קושיה, פתח פרשת לך לך בספר בראשית, כתוב שם מלחמת העולם הראשונה שהייתה, אתה זוכר אותה? ויהי בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, כדור לעומר, מלך אלעם ותדעל מלך גויים. עשו מלחמה את ברע מלך סדום. אז הוא אמר, ברע מלך סדום, איך נהיה מלך סדומית רובע? בא לבית המדרש, הגיע אותם יום שלם, אותם ללמוד. הצבא אחד אמר לו, מה אתה רוצה? זה היה לפני שסדום נהפכה, אז המלך שלה קראו לו רובע. אחרי שנהפכה סדום, נהיה ברע מלך סדום, אז גם השם המלך שלה נתפך, והוא שמח שמחה גדולה. אז צריך לדעת כל אחד להשיב לו לפי דעתו. אז יוצא כאן, אומר השאלה, תיזהר, תעשה הפסק בין אמן לבין מודים. לא לזה. עכשיו יקד כהנים. יקד כהנים תדעו עם מצוות עשה מן התורה. הכהן עצמו מקיים מצוות עשה, לכן תדעו, יש הרבה כהנים מחילה מכבודם, אין להם דעת. שהוא יש לו יורצייט של אבא שלו, של סבא שלו, לפעמים איזה תרנגולת בחצר הטילה ביצה, אז הוא החליט להיות חזן אותו יום. הוא בא נהיה חזן, והוא מבטל מצוות ברכת כהנים. אתה שואל אותו, אומר, יש כהן אחר. אבל טיפש, אתה צריך לקיים מצוות עשה של ברכת כהנים, למה אתה לא מקיים מצוות ברכת כהנים? כל כהן וכהן ועוד, הריטב"א כותב, מבטל שש מצוות עשה. אם לא אומר ברכת כהנים, הוא מונה אותם. כל תברכו, אמור להם, ואני אברכם. הוא מונה אותם אחד לאחד, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור. אז אכן כהן יזהר, ידע שהוא מקיים מצוות עשה מן התורה, שהוא מברך את ישראל. הריטב"א סובר שגם אנחנו השומעים מקיימים מצוות עשה. אמנם כל הפוסקים חולקים עליו בזה. אבל הוא דעתו שגם ישראל, שהם מקשיבים לדברי הכהנים, הם מקיימים את דבריהם. למה? כי אנחנו מקבלים את הברכות, והקדוש ברוך הוא ציווה שיברכו את ישראל. אז זה שאנחנו נוכחים ואנחנו שומעים ומאזינים לדברי הכהנים, אנחנו מקיימים בהם מצוות עשה, ולכן צריך להיזהר להקשיב מאוד לברכת הכהנים. שוב פעם, גם פה יש כאלה עשו סגולות, הדפיסו כל מיני דפים, פסוקים לומר בשעה ברכת כהנים, וזה אסור. כשהגמרא מסכת שוטה בפירוש אמרה, כלומר יש עבד שרבו מברכו, והוא מנו מראה לו פנים, צריך להכסיר בברכת כהנים לכולם מתחילתה ועד סופה. כן, יש פעמים יש אדם, יש לו יצר הרע, אומר השאלה, בא לו יצר הרע באמצע התפילה ללמוד. ושהוא, לא, יש לו זמן פנוי ללמוד, הוא לא. הוא פטפט, מוכל, מבזבז את הזמן. אבל בשעת התפילה והיצר הרע אומר לו, תלמד. ואז בברכת כהנים זה איוב תורה, צריך להקשיב, והוא עושה את זה. כי הגמרא אמרה לנו במסכת סוטה, ברכת כהנים כיצד. אז אומר אותה שלוש ברכות. מה זה שלוש ברכות? רש"י אומר שם במקום, אומר פסוק פסוק, והציבור עונים אמן על כל פסוק ופסוק. יש הרבה שכותבים שזה חיוב אפילו מהתורה. לומר את האמן הזה, וישמריך, אמן. יחונקה, אמן. שם לך שלום, אמן. שאומר אמן יחד איתו בכל פסוק ופסוק. ומקדש ברכה אחת. אמר רבי יהושע בן לוי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתאווה לברכת כהנים? מתאווה לברכת כהנים. שנאמר, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. שהוא מבקש, נעשה ברכת כהנים. ואמר רבי יהושע בן לוי, נפקא מינה, שלפעמים יש מניין שאין שם כהן, והולך אחד לחפש כהן להביא, זה מצווה. עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שמעת? שאומר, הקדוש ברוך הוא מתאבא, שעשו ברכת כהנים. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שמברך, מתברך. ושאינו מברך, אינו מתברך. שנאמר, ואברכה, מברכך. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שאינו עולה לדוכן, עובר בשלושה עשה. כל תברכו, אמור להם ושמו את שמי. כך גם הרמב״ם פסק. אומר, אל תתמה ותאמר, ומה מועיל ברכת ההדיוט זה? לפעמים זה כהן עם הארץ, לא יודע לקרוא. ואומרים לו לברך, והוא מברך, מי זה שיברך אותנו? אומר הרמב״ם, שאין קיבול הברכה תלוי בכהן, אלא בקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. הכהנים עושים מצוותם שהצטוו בה, והקדוש ברוך הוא ברחמיו מברך את ישראל כחפצו. שתראה כמה מעלת ברכת כהנים חשובה, צריך האדם לשבת, לעמוד שם באימה וביראה, להקשיב לכל הברכה כולה. עכשיו יש רב פתח הדביר, זה חברו של רבי חיים פלאצ'י, כותב שם ערך בחקירה. בימינו שאין לנו עבודה בבית המקדש, האם זה דאורייתא או דרבנן? כי בשלמה שהיה בית המקדש קיים. אז היו עושים עבודה קורבנות, ואחרי הקורבנות היו עומדים הכהנים, כל הכהנים שנמצאים בבית המקדש, עומדים שם על הדוכן, היה דוכן, גובה שלושה טפחים לפחות, עומדים שם כולם ונושאים את כפיהם וברכים את העם. זה היה מצוות עשה מן התורה. זאת ועוד, היו מברכים בשם המפורש. עכשיו אנחנו אומרים, מברכך אדוני וישברך. א' ד' נ' י', הוא הכהן הזקן שבהם, היה אומר את שם המפורש בעצמו. וכל יום, ואז היו מתברכים ישראל. אז זה היה דאורייתא. היום בימינו שואל, האם זה דאורייתא או לא, הוא מעריך שם. ושם היה כתוב, שם המפורש שהיו אומרים אותו ברכת כהנים, יש בו 12 אותיות. זוהר כותב שהיה מצרף איתו עם שם הוויה, שם אדנות ושם אקיה. אדנות יש 4, ואקיה 4. והוויה 4, יחד 12 אותיות. יש להם צירוף מיוחד. עם כל מיני ניקודים שהם היו יודעים אותם, וזה היה מסלק מעל עם ישראל כל מיני אסונות. מברך את כולם. עכשיו, לא רק מי שהיה בבית המקדש, מה, רק מי שבית המקדש היה מתברך ומי שלא? לא. אלא הם היו מכוונים כל ישראל עד קצה העולם. כל מקום שנמצאים. אז ככה ברכת כהנים הייתה מועילה והייתה עושה ומשפיעה. עכשיו ימינו בעוונותינו, אין לנו. אז בית שני, נפסק העניין של שם המפורש, אין לנו את שם המפורש. אבל בזמנם היה. אז שם הפתח הדביר דן, האם בימינו זה נחשב או לא נחשב, שמאיפה ראינו שצריך שם המפורש? הגמרא שואלת. תלמוד לומר, ושמו את שמי. מה זה שמי? שם המיוחד לי, אומר הקדוש ברוך הוא. לא עדנות ולא הוויה. אלא יש לי שם המפורש שיזכירו אותו, שם בין 12 אותיות. כך אומרת הגמרא בקידושין. היו מוסרים אותו, והצנועים שבכונם בלעים אותו בנעימת ההם הכהנים. ראית הכל תברכו, בשם המפורש. או אין או אלא ב... בכינוי, תלמוד לומר, ושמו את שמי, שמי המיוחד לי. וזה רק בבית הבחירה, דכתיב בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, איפה מותר להזכיר שם המפורש? רק בבית המקדש. מקום אחר אסור. פסוק אומר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי. אז רק שמה. אז אם כן, יש שם דיון, בכל אופן, רוב הפוסקים הסכימו, וגם הגאונים, שהיום בימינו גם הכהנים מקיימים מצוות עשה מן התורה. ולכן כהן לא יבטל את ברכת כהנים של דבר אחר. ולפעמים יש כהן שיש לו קול נעים. אומרים לו, תעלה תפלל מוסף. לא, לא יעלה תפלל מוסף. הוא צריך לעשות ברכת כהנים. אז מה תגיד, שבאמצע העמידה הוא יטול ידיים בפני כן, ויחלוץ נעליים? תפסיק לחייך. חסר חזנים, ויחלוץ נעליים, ויעקוב את הרגליים, ויפסיק. מי צריך אותו את כל הבלגן הזה? אתה כהן, יש לך תפקיד שלך, אף אחד לא נכנס בתפקיד של השני. היה מעשה הגמרא אומרת רבי יהושע בן חנניה, הוא היה לוי. פעם אחת הוא היה כבר בגיל צעיר היה עדיין. הלוי עד גיל 50 היה שר בבית המקדש. אחרי גיל 50 אומרת הגמרא, הקול שלו כבר נעשה עבה, לא מתאים לשירה. אז מה היו עושים הלוויים אחרי גיל 50? עושים אותם שוערים של בית המקדש, שומרים מסדר, משמר בית המקדש. היו סוגרים את השערים, היו עומדים לשמור שם למעלה, הרי היו מעל הגג של בית המקדש כל הלילה, היו עומדים שומרים מסביב. פעם אחת רבי שם בנבי היה עוד צעיר, וראה את רבי חיים בן גודגודה, שהוא בא לסגור את השערים, הוא היה זקן, שער כבד, בא לעזור לו, אמר לו, חזור בך, שאתה מן המשוררים ואני מן המשוערים. אני שוער, אתה משורר, אסור לאחד להיכנס לתפקיד של השני. כל אחד יש תפקיד שלו. גם כאן, כהן הוא צריך לברך את העם, והוא חזן, יהיה חזן. יש לפעמים אין מי שיהיה חזן, עמי הארץ, מה לעשות? זה משהו אחר. אבל למה זה? ועוד, הוא אומר, מה אומר הכהן? הוא אומר, אני כבר יצאתי ידי חובה בשחרית. מה יצאת ידי חובה? אבל כל פעם זה ביצעת עשה מחדש. גם אם יבוא, עכשיו תוקע, גם בעצמך תוקע. תקע את הכנסת הזאת, את הכנסת השנייה, בכל מקום הוא מקיים מצוות עשה מחדש, הוא מברך מחדש, וביום ראשון אומר עוד פעם שהחיינו. מקיים מצוות עשה. אז למה אדם יפסיד מצוות עשה? כמה שווה מצוות עשה? לפעמים הוא אומר, עושה, יש לו יורצת, הוא טיפש. הרי אבא שלו ייהנה יותר מזה מצוות עשה שהוא עושה ברכת כהנים, פי אלף מאלף חזרות השעת שהוא יקרא. מה זה לעומת זה? לכן צריך לעשות, הווה מחשב כל מצווה כנגד הפסדה. לכן, כהן לא יוותר על זה. גם הרב בן ציון כתב בספרו אור לציון שזה לא לעשות את זה. כהן בלי גרביים, יש לו אצבעות וציפורניים? בסדר, יש בזה ויכוח האמת. האמת שצריך גרביים שיהיה לו לא כבוד, כיוון שלא לא עומד ככה לפני המלך. אבל בדיעבד, בפרט תושבי המושבים, האמת זו שאלה שחוזרת על עצמה, לגבי שרוול קצר, לגבי סנדלים בקיץ. אז תמיד אנחנו אומרים שבקיבוצים, במושבים, שם מותר. למה? כמו ששם דרכם כל הזמן כך ללכת. מצד יד דרך ארץ, זה אסור, כמו שעומד לפני המלך. והרמב״ם כתב שחלק מההכנות לתפילה זה המלבוש, המלבושים. המקום שמתפלל, צורת זה... אבל איך שיהיה, בדעבד ענח להם, יש להם על מה שיסמכו. אבל שליח ציבור זה דין אחר. שליח ציבור צריך שיהיה לו מכוסה, זרועותיו תהיינה מכוסות. כיפה לראשו תכסה את ראש הראש, את רוב הראש, לא חלק מהראש. וכן גם כן שלא יהיה עם סנדלים, אלא יהיה עם גרביים לפחות. גם אם יש לו סנדלים, שיהיה גרביים. כל שכן כהן. הרי כהן, למה צריך לחסות את האצבעות שלו? הסתכלו האנשים על האצבעות של הידיים שלו. לא רק בגלל השכינה ששורה על הידיים. ושאם יש לו איזה מום, יש לו תחבושת, או יש לו איזה אצבע ארוכה, אצבע קצרה, התחילו להסתכל עליו. אבל משום מסייח דעת. אז הוא הדין גם ברגליים, שצריך שיחסה את הגרביים שלו, יהיה לו גרביים, ולא יעמוד בלי גרביים. כהן לחתוך את השליח ציבור, לא, הוא צריך לחכות עד שיסיים. לנגן, נגן, מה נעשה לו? מה נעשה לו? יפחיד אותו קצת שיפסיק לנגן, אבל אין מה לעשות. הוא צריך לחכות עד שהוא יסיים, לא יתחיל עד שיסיים השליח ציבור. למה שבבית המקדש היו עובדים בלי נעליים, בית המקדש היו עובדים בלי נעליים, והכהן בברכת כהנים זה חלק מהעבודה של בית המקדש. טוב, מה אני אגיד לך? כן. אזכיר את שמינו בכל רם, כן. איך? טוב, מה נעשה עכשיו? עכשיו דרשות זה ביום חמישי, פרשת שבוע. מה נעשה? כן.
אדם שפקת 18,
כן. הוא ימשיך את התפילה הרגילה. האשכנזים נוהגים לעצור, אנחנו נוהגים להמשיך. כן, מה השאלה שלך? טוב. אסור להסתכל בפני הכהנים. כיוון שהשכינה שורה עליהם. כן.
שש...
שכיוון שאסור להסתכל על הידיים שלהם שהשכינה שורה עליהם. זה הסיבה, לכן אמרו שיחסה. ויש טעם נוסף, הצד שאולי יש לו ביד איזה משהו או איזה אצבע או איזה דבר ויבואו להסתכל עליו ולא ויסיחו דעתם ולא יקשיבו לברכה, לכן תקנו שיחסו את הפנים עם הידיים. טוב, אז תסתכל על הטלית, למה לך להסתכל? יכול להיות שהוא לא מכוסה הכי טוב, פעמים הוא לא מכסה את הידיים כמו שצריך, אז יש לך בעיה. כן. מה זה? שונאים בבית הכנסת? בכנסת יש שונאים, בבית הכנסת לא שמעתי. כן, מה, אז מה הוא יעשה? בטח שיעלה לתורה, מה? עלה לתורה והתפלל עליהם שיחזרו בתשובה, שיפסיקו לשנוא יהודים. כהן בעייתי, מה? בעייתי, בעייתי. קנה לו זר פרחים. פנים נגד פנים. אפילו יהיה, הגמרא אומרת, מחיצה של ברזל מפסקת בין הכהנים, לא מפסקת את הברכה. עכשיו אם יעמידו כאן אחרי ברכת כהנים, אחרי הכהנים יעמידו פה 10 מחיצות מפלדה, ואתה עומד במחיצה העשירית ואתה מקשיב לברכה, אפילו דרך הפלאפון יוצא ידי חובה ומתברך. טוב, טוב, קו ישר, קו ישר, נגיע לזה בעזרת השם, גם את זה בעזרת השם. מה, אני לשכת פינת המודעה הקטנה עכשיו? מה, אני לא יודע, מה אני אעשה? כל יום יש כנסים, ברוך השם. כן, אמרו שאני צריך להשתתף, מה אתה רוצה? אני אעשה, כן. ברוך הוא ברוך שמו, כן. טוב להגיד, ודאי, אבל חובה, אמן. ברוך הבא, שלום עליכם. כן, אז עוד מילה אחת, גם ספר חרדים כותב, גם ישראל המקשיבים לברכה, מקיימים מצוות עשה. הוא אומר, וישראל העומדים פנים כנגד פני הכהנים בשתיקה, מכבדים ליבם, לקבל ברכתם כדבר השם, הם נמי בכלל המצווה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר שכותב ברכו את בני ישראל, ואני ישראלי, אני לא כהן. ואני עומד, אז אני מקיים את רצון השם, הוא אומר, אתה מקיים. גם בספר ההפלאה על מסרת כתובות, ככה כתב, ולמעשה, כתבו הפוסקים, אם יש איזה אדם שלא שמע ברכת כהנים, כמו שהוא שאל, היה באמצע העמידה, ולא יצא לו לשמוע ברכת כהנים, או שבדיוק היה צריך אז לצאת החוצה, לשירותים וכדומה, מצווה שישתדל ללכת למניין אחר, לשמוע את ברכת הכהנים, למה? כיוון שיש פוסקים שאומרים שיש בזה מצוות עשה מהתורה. למה יפסיד? גם לפי הקבלה, זה חמור מאוד, שזה מעלה גדולה שיורד שפע עליון. אז הוא יפסיד את אותו שפע, למה הוא לא הרוויח? או למשל לפעמים במניין שלו לא היה כהן. אז אמר השליח ציבור, אלוקינו ואלוקי אבותינו, ברכנו וברכה משולשת. אז כדאי לאדם, אם יש לו אפשרות, ללכת למניין אחר, ולשמוע, כי למה? הרמב״ם הביא בשם ספר המקצועות, כך כתב בפירוש המשניות, על מסכת תמיד. כתב הרמב״ם כהן שיש לו אישה נידה בביתו, אינו רשאי לעלות לדוכן לברך ברכת כהנים, ולעוד אלא שאינו מוציא את ישראל ידי חובתה. עכשיו האמת שכתבו שזה לא מעיקר הדין, גם הגאון החידה כותב שאנחנו מה, היום לא מקפידים בזה, זה היום מקפידים בזמן שהיה בית המקדש. שלא יהיה איזה תומעה בבית, אם יש תומעה בבית, כגון שאשתו נידע וכדומה, אז הכהן היה נמנע מלעלות לדוכן. אבל היום בימינו, הוא לא עושים כן. גם כן, עליו השלום, הפרי חדש, כתב שם במקום, שלא ככה לך. שהאמת, אנחנו לא מבחינים. כהנים, כולם עולים, יום יום עולים לדוכן. אנחנו בחוץ לארץ היו נוהגים, יש כאלה שנוהגים עד היום, לעלות רק בשבתות וימים טובים. אבל בחול לא. פה בארץ ישראל נוהגים בכל יום, ולמה שם לא עולים? מה שהם טוענים, הגמרא אומרת שהכהנים צריכים להיו בשמחה בשעה שהם מברכים ברכת כהנים. חוץ לארץ בזמנם, לא היום, בזמנם היו יודעים שהם בגלות. אז כל יום שהיו מבלים בחוץ לארץ, היו בצער גדול, אומרים מתי נעלה לארץ ישראל? מתי הם היו בשמחה? רק בשבת. אז בשבת היו עולים לדוכן. אבל בחול לא היו עולים. כאן בארץ ישראל נוהגים לעלות גם בחול. כמה שכאן אנחנו שרויים בשמחה. אז הוא אומר, אם כן, אין לנו בעיה. גם הביא את מדרש תנחומה שכתב, שאין לחשוש בעניין זה של נידה וכדומה, ולכן כך צריך שבאמת האדם ילך ישמע, גם אם לא שמע בבקת כהנים, צריך שלא יפסיד אותם, כי הראב"ד כתב שמה, יש לישראל מצווה מהתורה להתברך. הוא כתב, אמר, לכן הכהן לא רשאי לבטל את הברכה, אלא יש מצווה לברך, אז כמו שיש מצווה לברך, להתברך גם, אז כדאי שהאדם ייזהר בזה, שאם לא שמע ברכת כהנים, ואחר כך עובר בכנסת אחרת, שומע שם ברכת כהנים, יעמוד וישמע, וגם בלב אחי, גם אם שמע, אפילו 10 פעמים ביום, ויש לו זמן, והוא עבר ליד בית הכנסת, ושומע כעת ברכת כהנים, אל תלך, חכה עד סיום ברכת כהנים, תקשיב, ואתה מקיים